שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא היום השלישי של השבוע, ואנחנו באולפן, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום לך, סמי.
אהלן, איתן.
מערכת החינוך בדרך להיפתח מחדש באופן מלא. אבל מכך עולה שאלה חשובה. מהי למעשה האסטרטגיה של הממשלה בכל הנוגע להידבקות של הילדים, אשר כידוע אינם מקבלים נכון להיום את חיסוני הקורונה? האם הרעיון הוא לאפשר לילדים להידבק כי ממילא רובם אינם חולים בצורה קשה במחלה, וגם בדרך כלל אין להם סימפטומים? ואם כך, האם נלקחו בחשבון ההשפעות הארוכות הטווח של המחלה? אנחנו נדבר על כך עם פרופסור רן בליצר, חבר צוות הטיפול במגפות של משרד הבריאות, וגם על הסגר בפורים ועל מערכת היחסים הדי מורכבת במומחי הבריאות לבין הפוליטיקאים.
ולא רק מערכת החינוך, גם המלונות בדרך להיפתח, חלקם כבר נפתחו, ובערי התיירות, תכף נגיד גם איזה מילה על ערי התיירות, מצפים לגל הזמנות לקראת חופשת הפסח. אבל כמה תעלה לכם חופשה בליל הסדר בבית מלון, ולמה כדאי לשים לב לפני שאתם מזמינים חדרים? בבוקינג.com למשל מסרו שאם הלקוחות ימצאו מחיר נמוך יותר משלנו באינטרנט, נחזיר להם את ההפרש. אנחנו נדבר על זה עם רינה רוזנברג קנדל, כתבת התיירות. ננסה לעזור לכם למצוא חדר במחיר זול.
אחד הדברים שמפחידים סטארט-אפים וחברות צעירות בתחום האינטרנט הוא שאחת הפלטפורמות הענקיות, אנחנו מדברים על גוגל, פייסבוק, אמזון, אפל וגם מייקרוסופט, תחליט בוקר אחד להיכנס לנישה שלהם. וזה אולי מה שקרה אתמול לחברה הישראלית פייבר, כאשר לינקדאין הודיע שהיא תשיק בקרוב זירה לפרילנסים. מניית פייבר, שזינקה במהלך שנת הקורונה במאות אחוזים, ירדה בתגובה להודעה של לינקדאין ביותר מעשרה אחוזים, וכתב הייטק עומרי זרחוביץ' יסביר לנו מדוע. אנחנו מתחילים.
איתן, שירות התעסוקה פרסם השבוע את 15 הערים בעלי שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר בינואר 2021. אני אשים אותם ככה לפי הסדר. אילת, ביתר עילית, אום אל-פחם, נצרת, טבריה, עכו, שפרעם, אלעד, טייבה, בני ברק, ירושלים, בית שמש, רהט, מודיעין עילית ואפולה. ואם הייתי חסיד של תיאוריות סוציולוגיות, הייתי אומר שישראל השנייה היא הרבה יותר מובטלת מישראל הראשונה, וזו שאלה מעניינת גם לגבי המפה הפוליטית והבחירות הקרובות. אבל יש דבר נוסף שבולט פה ברשימת היישובים האלה, מדובר בערים חרדיות, בערים ערביות ובערי תיירות. אילת וטבריה הם ערי תיירות, ודי ברור שהתיירות מחוסלת, אז הערים האלה די מחוסלות. העניין הוא שעם היישובים החרדיים, אחד ההסברים לזה שיש בהם שיעור אבטלה גבוה, זה שחלק גדול מהמועסקים שם עובדים במערכת החינוך. וכשאין מערכת חינוך, יש יותר מובטלים. נראה לך שהגרף הזה ישפיע במשהו על תוצאות הבחירות?
לא, וזה יותר מאשר הערכה אישית מהבטן, מכיוון שדווקא במגזין דה מרקר הקרוב, שייצא בשבוע הבא, אנחנו ביצענו סקר שניסה לברר בדיוק את הקשר בין דפוסי ההצבעה לבין מידת הפגיעה כתוצאה מהקורונה. ורואים את הדברים שבעשירונים הנמוכים, באופן טיפוסי, אז אנשים נפגעו קצת יותר, או לפעמים הרבה יותר, מכל שנת הקורונה והמשבר בשוק העבודה, ביחס לעשירונים אמצעיים ועשירונים גבוהים. ובכל זאת, המסר הכללי שהוא שלא משנים את דפוסי ההצבעה שלהם. זאת אומרת, מסתבר שהנאמנות למחנה הפוליטי שלך, למחנה הקהילתי שלך, תפיסות שלך מזה שנים רבות, יותר חזקה בוא נגיד, הדאגה לכיס.
אבל יש פה עניין נוסף. יכול להיות שאנשים, ולא משנה באיזה עשירון, הם אומרים לעצמם, קורונה זה לא איזה המצאה ישראלית, זה משבר עולמי. אין סיבה פה להניש אף אחד על זה שהנגיף הזה הגיע לכאן. ולא רק זה, הממשלה, מאז שהתחיל המשבר, מפעילה רשת הגנה חברתית מאוד משמעותית, מהבטלה עד יוני 2021. אז נכון שאנשים איבדו עבודה, אבל מצד שני, המדינה גם מספקת פתרונות בינתיים, ואפילו רוצה להגביר את הפתרונות האלה ולחלק גם לשבעת העשירונים התחתונים, מענקים. אנחנו לא יודעים אם זה יקרה, אבל העובדה שמופעלות רשתות הגנה במקביל לכך שבאמת הרבה מאוד אנשים איבדו עבודה, עושה את העבודה, וכנראה היא זו שמונעת תנודות פוליטיות משמעותיות.
בהחלט, אתה יודע, בסלונים של המרכז והשמאל ושל האליטה שואלים את עצמם אנשים, מזה שנים די ארוכות,
איך זה שהם איבדו עבודה והם לא נוקמים בו בקלפי?
משהו כזה, או איך זה שהם ממשיכים להצביע פעם אחר פעם
אחרי מה שהוא עשה להם
עבור אדם שדופק אותם יותר, כי בסופו של דבר בנימין נתניהו הוא בעל תפיסה כלכלית, נקרא לזה רפובליקנית, שמרנית, ניאו-ליברלית קלאסית, הוא בעד מיסים נמוכים להשאיר עשירים. שוק חופשי, אני אומר במרכאות, אבל זה בעיקר תאגידים חזקים, הוא בעד להקטין קצבאות, הוא עשה את זה בעבר, הוא רצה לשבור ועדי עובדים והתארגנויות סוציאליסטיות כאלה ואחרות. אז לכאורה, מי שנדפק מהתפיסה הכלכלית הזו, אלה האנשים היותר חלשים, ומסתבר שמפחות במדינת ישראל, אלה ממשיכים להצביע אליו.
כי בשנה האחרונה, ביבי סוציאליסט.
גם זה, אבל בעיקר לתפיסתי, התשובה לכך היא שבעצם הם לא נפגעו כל כך הרבה, או יותר מדויק, הם מצבם די השתפר בזמן הכהונה, בוא נגיד, ה-5-10 שנים של בנימין נתניהו. בסופו של דבר, גם העשירונים הנמוכים בישראל הרגישו שמצבם יותר טוב ממה שהוא היה לי לפני עשור, כך שבסופו של דבר הם לא מרגישים באמת שביבי דופק אותם בכלכלה, והם עדיין נאמנים לו נניח מסיבות אחרות.
אגב, יותר מזה,
מבחינתם הוא בסדר גם בכלכלה, ורואים את זה בדפוסי הצבעה, כי אנחנו שאלנו את הדברים האלה, ואתה הולך צעד אחר צעד, גם אצל חרדים, גם אצל חסרי השכלה ועשירונים נמוכים, אתה שואל אותם האם הוא היה גרוע בניהול הכלכלה, הם אומרים לא.
כן, ויש עוד דבר נוסף, אני חושב שבשנה כזו, אחד הדברים שבאמת הכי משפיעים על מצב רוח, זה הנושא של פערים. בשנה שבה, כמובן שיש משבר כלכלי ויפתחו פערים, אבל מצד שני אתה לא רואה את העשירים נוסעים לחול ולחופשות יקרות ומפנקות ועם היחדות שלהם בשנה הזאת, אז יכול להיות שמי שנמצא נגיד בעשירונים התחתונים, אין שום דבר מנקר עיניים שהוא רואה לנגד עיניו, וזה גם כן לא פוגע בתחושת האושר שלו או סביעות הרצון שלו מהחיים כאן בתקופת הקורונה.
יכול להיות, אבל צריך לזכור שכל הדברים האלה הם בסופו של דבר תדמיות ותפיסות, וגם סקר בסופו של דבר עונה לא על תשובה כלכלית מדויקת האם נפגעת וכמה נפגעת מהקורונה, אלא איך אתה מרגיש שנפגעת, ואז השאלה למה אתה משווה את זה. אלה דברים חשובים, מכיוון שאנחנו כן יודעים שברמה המוחלטת, שנת הקורונה הטיבה מאוד עם מי שהיה לו תיק מניות גדול כי הוא הכפיל את הכסף שלו, היטיבה מאוד עם מי
שהיה
בעלים של חברה גדולה שהצליחה יותר טוב להתארגן מאשר עסקים קטנים. זאת אומרת, אי השוויון, ככל הנראה, עוד אין לנו נתונים כמותיים מדויקים, עלה במהלך השנה, אי השוויון בהכנסות, אי השוויון בהון בוודאי. זה שלא רואים את זה וזה לא מנקר עיניים, זה לא אומר שזה לא קרה.
כן. הלאה, לעניינים הבאים.
שלום לרן בליצר.
שלום.
ראש מערך החדשנות בכללית וגם ראש צוות המומחים של קבינט הקורונה במגן ישראל. אנחנו רוצים לדבר איתך.
וגם פרופסור.
וגם פרופסור כמובן. סליחה שהחמצתי את התואר. הייתי צריך להתחיל עם זה. אנחנו רוצים לדבר איתך על שורה ארוכה של, של דברים שמאוד מעניינים אותנו ואת כל הציבור. אבל בוא, יש לי שאלה בסיסית ראשונה, הרי מערכת החינוך חוזרת לפעילות ולפעילות מלאה אוטוטו, והשאלה היא מה התפיסה הרפואית, הממשלתית, הרשמית בעניין הזה. זאת אומרת, האם הנחת המוצא היא שמרגע שאנחנו מחזירים את כל הילדים לבית הספר, אנחנו יודעים שהקפסולות וכל מה שקשור לעניין הזה לא עובדים בצורה מאוד מאוד טובה, אז התפיסה היא שבסופו של דבר אנחנו נותנים לילדים להידבק, לחלות, ולקבל נקרא לזה חיסון עדר של הילדים, כאשר המבוגרים קיבלו את החיסון דרך המנה של פייזר.
טוב, תשמע, חס ושלום, זו לא התוכנית. לא שאני מכיר אחד כזאת.
אבל זאת תהיה התוצאה.
אני מניח ומקווה שלא לשם יכוונו ולא לשם יגיעו, וזה תלוי בכולנו. אני אסביר. הפתיחה של החינוך היא פתיחה שאמורה להכיל שני מנגנוני הגנה כדי למנוע מהתרחיש שתיארת מלקרות. מנגנון הגנה אחד זה פתיחה לפי צבעי הרמזור, שבו הפתיחה אנחנו כקבינט מומחים המלצנו לפתוח באזורים ירוקים וצהובים, ועל הצהובים להפעיל את שכבת ההגנה השנייה שעוד רגע נדבר עליה. בסופו של דבר ההחלטה הייתה לפתוח ירוקים, צהובים, וחלק מהכתומים באותם אזורים ובתנאי שהאוכלוסייה מאוד מחוסנת וכולי וכולי, ולהפעיל את מנגנון ההגנה הנוסף בשכבה הכתומה. מה זה מנגנון ההגנה הנוסף? ישנו מהלך שאנחנו גם כן, כקבינט מומחים, קוראים לו כבר הרבה חודשים, שנקרא מגן חינוך. שזה גישה שאומרת שאנחנו עושים בדיקות המוניות בבתי הספר במקומות שהם לא ירוקים, כדי להוריד את הסיכון באופן משמעותי שאדם, ילד שהוא מדבק ולא יודע שהוא מדבק, ייכנס לכיתה וידבק את האחרים. זה היה נכון עוד לפני הזן הבריטי, זה נכון שבעתיים עכשיו במציאות של זן בריטי, וזאת שכבת ההגנה השנייה שאמורה להיות בהמונים, גם בכל בתי הספר הצהובים וגם ביישובים הכתומים.
אבל זה לא מה שקורה בפועל, אין בדיקות כאלה.
אז ולצערי, היכולות הלוגיסטיות והפרקטיות שהתפתחו עד עכשיו לא מאפשרות לבצע את הבדיקות הללו בהיקפים הנדרשים בכל היישובים הצהובים והכתומים, ולכן הם כרגע קורים רק ביישובים הכתומים, ואני מסכים שזה חושף אותנו לסיכונים יותר מאשר קבינט המומחים חשב שכדאי, אבל זו המציאות וצריך להכיר במציאות. זה דבר נוסף.
אבל זה הערכות של מי? של מערכת החינוך או של מערכת הבריאות? יש פה שתי מערכות שונות לחלוטין שלא בדיוק ידעו לעבוד זו עם זו בשנה האחרונה.
ויכול להיות שזה חלק מהאתגר, והתוצאה הסופית היא שכרגע היכולת היא עדיין מוגבלת ולא קיימת בהיקפים הללו. אבל צריך להגיד שכל זה קורה למרות רצון עז ומאמצים כבירים של הצוות המצוין במשרד הבריאות, שאני יודע שמאמין בבדיקות האלה ומאמין בצורך הזה, אבל העובדות זה כרגע אלה העובדות, ואני מקווה שזה ישתנה וישתפר בעתיד הקרוב. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו זה העובדה שיש בעיה יסודית לדעתנו, בעובדה שיכול מורה מיישוב אדום להיכנס לכיתה ביישוב ירוק וללמד יום שלם ילדים שאחר כך חוזרים למשפחות שלהם, שחלק מהם יש אוכלוסייה בסיכון, והוא יכול להגיד אני לא רוצה להתחסן, שזאת זכותו, אבל הוא יכול גם להגיד אני לא רוצה גם להיבדק, אפשר להגיד גם זו זכותו. מה שלא זכותו זה להגיד אם הוא לא רוצה להתחסן ולא רוצה להיבדק ולהגיע בכל זאת ללמד פיזית. אם הוא לא רוצה להיבדק והוא לא רוצה להתחסן, שילמד בזום.
אם חוזרים לשאלה ששאלתי לגבי הילדים, בוא נניח שהתחלואה מתייצבת, המצב בתי חולים מתקבל על הדעת, והסטטוס שלנו נמשך עכשיו חודשים ארוכים, כל עוד הילדים לא מחוסנים, אז הם נמצאים בסיכון, ואם זה לא, וכולם יחלו, זאת אומרת, אם הם לא יחלו היום, אז הם יחלו בעוד חצי שנה.
בסופו של יום, הילדים ומה שקורה בתי הספר הוא תמונה של מה שקורה בקהילה כולה. ואם אנחנו נגיע לנקודה שבה רוב האוכלוסייה כבר לא רק התחסן אלא גם חסים, ואנחנו כבר במצב שמחצית מהאוכלוסייה כולה, כולל הילדים, בהסתכלות הכוללת, מחצית מהאוכלוסייה מחוסנת, ובערך 2.5 מיליון איש חסינים, שזה אומר עבר שבוע מהחיסון השני. האנשים הללו, ככל הנראה, ואנחנו עדיין מחכים לעדות המדעית הברורה, ככל הנראה, גם יש להם חסינות משמעותית גם מהדבקה והדבקת אחרים, במידה שעדיין אנחנו לא יודעים להעריך אותה. אבל הערכה של רוב המומחים אומרת שמהשלב שבו רוב האוכלוסייה חסינה, אנחנו אמורים לראות מה שנקרא אפקט בלתי ישיר. אפקט בלתי ישיר זה אומר שאדם מחוסן מגן על אדם לא מחוסן מהדבקה של אדם לא מחוסן אחר. והאירוע הזה שבו המתחסנים הופכים לחיץ אפידמיולוגי שמוריד את ה-R, אמור לסייע לנו להפחית הדבקות בקהילה, ולכן להפחית גם את הדבקות של הילדים, ובסופו של יום, המחלה יכולה לקבל תאוצה שלילית, ולא להמשיך להתפשט.
כן, אז בהקשר באמת לחיסונים עצמם, עשיתם מחקר, ששם באמת רואים שיש ירידה משמעותית, גם בסיכויים למחלות קשות, גם בסיכויים לדבק. תספר לנו קצת על תוצאות המחקר, והאם יש בו משהו מפתיע, לאור העובדה ש... ידענו שפחות או יותר 94%, 95% אלה סיכויי ההצלחה שלהם.
תראה, המחקר הקליני מתבצע בנסיבות מאוד מאוד שמורות. מדובר במצב שבו אתה מוודא שכל חיסון ניתן כמו שצריך ובשרשרת קור מושלמת, ובדרך כלל יש בחירה של אוכלוסיית המחקר שלא כוללת אנשים מאוד מבוגרים ולא כוללת אנשים מאוד חולים ברקע. זה תמונה קצת אידיאלית של המציאות שקורית במחקרים הקליניים. וכשאתה לוקח את החיסונים או את התרופות הללו מהמחקר הקליני לעולם האמיתי, התוצאות הן בדרך כלל קצת פחות טובות. וזה טבעי, כי בחיים אמיתיים השרשרת קור לא עבדה נהדר, ואולי ניערו חזק מדי את הבקבוקון, ואולי האישה בת ה-93 לא הייתה במחקר, אבל כן נמצאת בחיים האמיתיים. ולכן כשיצאנו למחקר הזה, ציפינו לקבל תוצאות פחות טובות מאשר במחקר הקליני.
באיזה סדרי אבל... גודל? מה, שרק מחצית מהמחוסנים באמת לא חולים?
קשה להגיד למה יכולנו לצפות, אבל גם אם הייתי מקבל 80% הייתי שמח. בוא נגיד את זה כך.
וכמה קיבלנו?
באמת, קיבלנו 94% הגנה ממחלה תסמינית, ו-92% הגנה ממחלה קשה, שההגנה ממחלה קשה אי אפשר היה לבדוק. כמו שצריך במחקר המקורי של פייזר, כי המספרים שם היו מאוד קטנים. היה להם רק 4 מקרי מחלה קשה שבוע ויותר אחרי המנה השנייה של החיסון, ולנו את המספרים. אנחנו בדקנו מעל מיליון איש. אנחנו עשינו מחקר על 600 אלף מתחסנים ו-600 אלף בקרות שהותאמו אחד לאחד.
אז אם אנחנו חוזרים לתוצאות המחקר, הן מאוד טובות, כי הן הביאו במציאות את מה קרוב מאוד למה שנמצא במחקר הקליני, הקצת סטרילי נקרא לו ככה, אבל עדיין יש 10% מהאוכלוסייה, וכשאתה מדבר על מספרים מאוד גדולים של מיליוני אנשים, שגם אם החיסון יחלו, ואפילו חלקם יחלו קשה.
אתה מדייק, וזה אולי הדבר שהכי מטריד אותי במסרים שעוברים לציבור כרגע. החיסון הוא לא שכפת קרמי, הוא לא קסם, הוא לא מעטפת שעוטפת אותך ומגנה עליך, לא חשוב איך תתנהל. אנשים לפעמים מבינו את זה, כאילו מרגע שעבר שבוע מהמנה השנייה, קרה איזשהו קסם והם כעת חסינים. הם לא, הם לא. הסיכויים שלהם קטנו למחלה קשה, נגיד עם ה-92%, קטנו פי 10. זה דרמה, זה נפלא. כל אחד צריך לקחת את החיסון, אבל אחרי שהוא לקח את החיסון, גם אם הסיכון קטן פי 10, הוא עדיין משמעותי. ואם המחלה מסתובבת באוכלוסייה, והיא מסתובבת, ואם ההדבקות הן נפוצות, אני לוקח את האנשים המבוגרים יותר, והפגיעים יותר, אם אתה מקטין את הסיכון שלהם פי 10, הוא עדיין סיכון לא טריוויאלי בכלל.
כן, העניין הוא שהחיסונים וההצלחה הזו, שבאמת הצלחה מאוד גדולה, אני חושב שהיא גורמת לאיזו התרופפות במשמעת. אתמול אני פוגש מישהו,
לחלוטין.
והוא ממהר ללחוץ לי את היד, ואני עוד קצת נרתע, כי אני עדיין נטוע בהרגלים של השנה האחרונה, אבל הוא גם ממהר גם לבוא ולהגיד, אני מחוסן. כלומר, אנשים מסתכלים על זה כעל תעודת ביטוח.
אתה צודק, וזה החשש הגדול שלי. אני חושב שמה שקורה כרגע זה וריאציה על תמק טקס, אם אתה זוכר.
לגמרי.
והווריאציה הזאת מסוכנת לא פחות. הפוטנציאל שלנו לראות גל רביעי הוא פוטנציאל אמיתי, אמיתי ומצריד. וכדי לעבור בשלום את החודשים הקרובים, אנחנו צריכים לשמור על אחריות אישית.
על כל ההרגלים בעצם שאימצנו בשנה האחרונה, של היגיינה ומרחק ומסכות וכולי.
לא להניח שבגלל שאני מחוסן, אני מוגן לחלוטין, ואני יכול עכשיו להתחיל להתנהל בלי מסכה, ולעשות את כל זה כשהמחלה באוכלוסייה מאוד נפוצה. אם וכאשר נראה השפעה טובה של אותו אפקט בלתי ישיר, ושיעורי התחלואה באוכלוסייה ירדו משמעותית, נוכל לחשוב ולקחת סיכונים אחרת. כרגע זה לא המצב. אנחנו נכנסנו אל הסגר עם 10% זן בריטי, והתנהלות מסוימת של התפרצות שאנחנו מכירים ומרגישים שאנחנו כבר יודעים איך היא מתנהגת. אנחנו יצאנו מהסגר עם 90% זן בריטי, ומחלה אחרת מדבקת יותר, מסוכנת יותר, בעייתית יותר, לשמחתנו, תחת 50% מהאוכלוסייה שכבר התחסנו, אתה יודע, זה איכשהו הדברים התאזנו, ומאפשרים לנו גם לקחת סיכונים וגם לצאת, אבל אנחנו רחוקים, באנגלית אומרים, we're not out of the woods yet.
ברור, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום ממש, היא קצת פוליטית, לא פעם ולא פעמיים אתה כתבת וצייצת שהגופים היועצים המקצועיים, אנשי משרד הבריאות, אנשי מגן ישראל, המליצו לפוליטיקאים על משהו, אבל הפוליטיקאים החליטו לעשות משהו אחר. האם המודל הזה שאתם ממליצים על דברים והפוליטיקאים מחליטים להתעלם מזה וללכת בדרכים שלהם ולא חשוב כרגע מה הסיבות, הוא לא בעייתי בעיניך? האם לא היה עדיף עולם שבו אנשי הפוליטיקה שומעים ליועצים המקצועיים שלהם, ואם הדעה שלהם לא מתקבלת, אז זה לא אישית נגדך, אבל עושים איזה אקט דרמטי ומבהירים, למשל, ידי ההתפטרות, שזה לא יכול להיות, זה לא נותן איזשהו סוג של גושפנקה ומאפשר את ההתנהלות של הפוליטיקאים?
הדברים האלה הם לא שחור ולבן. יש הרבה גוונים של אפור. ואתה, מה שאתה צריך לשאול את עצמך בכל רגע נתון בכיועץ, זה אחד, והאם עשית, האם היית נאמן לדרך שלך ולמצפן הפנימי שלך? האם אמרת את מה שאתה חושב באופן ברור ועשית הכל כדי לשכנע בצדקת העמדה שלך? ובסופו של יום, אתה צריך לזכור שנטל האחריות הוא על מקבל ההחלטות, וגם לקבל את זה שלפעמים יש לו שיקולים, מגוון שיקולים אחרים נוספים שלגיטימי שיקח בחשבון. יש גם שיקולים לא לגיטימיים, ואנחנו רואים אותם נכנסים לתוך תהליכי קבלת ההחלטות ומפריעים. אבל יש גם הרבה שיקולים לגיטימיים של איזון, איזון סיכונים, סיכון למשק מול סיכון לבריאות הציבור, שאנחנו משתדלים גם לשקול את שניהם, סיכון למערכת החינוך, אבל יכול להיות שסולם הערכים שלהם שונה, ובסוף סולם הערכים שלהם קובע, כי הם הדרג הנבחר. אז פשוט צריך לזכור את הסיטואציה שבה אנחנו פועלים. עכשיו, אם אני הייתי מרגיש באיזשהו שלב שההחלטות הן החלטות מופקרות, כאלה שמעמידות אותנו בסיכון בלתי נתפס ולא מקשיבים לעמדה המקצועית, הייתי נוהג אחרת. אבל גם כשלא הקשיבו לעמדתנו ובחרו לפעול אחרת, הצליחו להבהיר מה מקור ההחלטה, מה הערכים המתנגשים שהם שקלו, ואני חושב שהתפקיד של יועץ מקצועי הוא לתת את האינפורמציה ולתת להם לקבל ההחלטה בסופו של דבר לאחר.
אוקיי, תודה רבה, רן בליצר, שמחנו לדבר איתך ואנחנו נעשה את זה עוד פעם. להתראות.
תודה רבה חברים.
תודה.
נעם שני.
שלום לרינה רוזנברג קנדל.
שלום שלום.
כתבת התיירות שלנו חזרה מחופשה, והאמת שלא הפסדת שום דבר, לא הייתה פה תיירות בזמן החופשה שלך, אבל תכף בתי המלון מתחילים כבר להיפתח, ואני כבר שומע על אנשים שמזמינים חופשות, ותעשי לנו קצת סדר. בתי המלון נפתחים בהיקפים שהכרנו בעבר, או שטיפין טיפין ולאט לאט, ועם אותם מחירים שהכרנו מהעבר?
טוב, אז כרגע בתי המלון עדיין לוקחים את הזמן והם נפתחים לאט לאט. כל רשת פותחת את בתי המלון לפי מה שטוב לה ולפי הביקושים שמתאימים לה.
זה אומר מה? זה אומר שחלק, נגיד אם יש רשת שיש לה כמה בתי מלון, אז היא פותחת אחד או שניים כדי להרגיש קצת את הטמפרטורה, מה שנקרא?
ממש ככה, לפי הביקושים. אם יש בתי מלון שהם יותר לקהל העסקי, אז כמובן שהם פחות ייפתחו כרגע. בתי המלון בים המלח יותר ייפתחו בתקופה הקרובה, כי הם בכלל נחשבים לאי ירוק, שבהם חדרי האוכל יכולים להיפתח ולמשוך יותר ישראלים להגיע אליהם. כל רשת תפעל לפי הביקושים שהיא תקבל.
כן, אנחנו יודעים אבל שיש הרבה בתי מלון שמתבססים על תמהיל, חלק תיירות חוץ, חלק תיירות פנים, ובתקופה הזו אנחנו מדברים רק על תיירות פנים, ודאי עכשיו כשסוגרים את נתב"ג ולא רוצים אפילו להביא גם ישראלים שנתקעו בחול.
וזו בדיוק הבעיה של בתי מלון בערים מסוימות, כמו בטבריה, ירושלים ובעיקר בתל אביב, שהסתמכו גם על צליינים וגם על תיירים עסקיים שהיו מגיעים לישראל. יש בתי מלון בישראל שממש התיירות הנכנסת הייתה המסה העיקרית אצלם, ובתי מלון כאלה, ספק אם יפתחו בתקופה הקרובה, יכול להיות שלקראת פסח הם יתחילו לפתוח את הדלתות, אבל כל בית מלון יעשה לפי ראות עיניו ולפי הביקושים שהוא יקבל.
כן. מה את יכולה לספר לנו על בוקינג שטוענת שיכולה להציע מחירים זולים במיוחד? זה בדרך כלל רשת שיקר דרכה, לא?
תראו, בוקינג, הסיפור איתה, זו פלטפורמה שבה אפשר להזמין חדרי בתי מלון בישראל ובחול, כולנו מכירים אותה. הסיפור איתה שהם תמיד מפרסמים שהם ייתנו את המחיר הנמוך ביותר, וגם הפעם הם מבטיחים כמובן שהם ייתנו את המחיר הנמוך ביותר ויחזירו הפרשים לכל לקוח שהוא הצליח להשיג מחיר נמוך יותר דרך אתר האינטרנט של המלון או דרך סוכן נסיעות ישראלי. אבל צריך לעשות בדיקה, וזה מה שאנחנו תמיד ממליצים, לעשות בדיקה של צריך התנבונה, לבדוק את המחירים בכמה מקומות, לבדוק דרך אתר האינטרנט של המלון או במוקד הטלפוני של המלון, לבדוק דרך סוכן נסיעות ישראלי, וגם לבדוק דרך בוקינג ולראות איפה המחיר יהיה הטוב ביותר. לא ללכת שולל לאחר אמירות כמו אנחנו מבטיחים את המחיר הטוב ביותר ולהסתמך על זה.
אז זהו, אז אני רואה שפרסמת טבלה בעיתון היום. לפי הטבלה, המחירים דרך בוקינג הם יקרים. את יכולה לתת דוגמה?
באמת ככה, אנחנו עשינו בדיקה של בתי המלון, של חופשה בישראל באילת. לליל הסדר, ויצא באמת שהמחירים בבוקינג הם היקרים ביותר. דרך אתר בית המלון ודרך סוכן נסיעות ישראלי המחירים הם יותר נמוכים, משמעותית. בין היתר, באתר בית המלון המחירים היו נמוכים יותר בזכות מועדון הלקוחות, שמציע הנחות והטבות לאורחים. ובגלל זה באמת שווה יותר להשוות ולראות ולא ישר להזמין דרך אמירות פרסומיות.
מה שאני מתרשם שהרבה אנשים משתמשים בפלטפורמות כמו בוקינג, שזו קבוצה גדולה שיש לה עוד כל מיני חברות אחרות, יש את אקספדיה, יש עוד שורה ארוכה של אתרים בינלאומיים לענייני מלונאות, טיסות גם, טיסות אין עכשיו, אז בואו נתמקד במלונאות. משתמשים בהם כדי לזהות את הטווח המחירים ולזהות את המלון הטוב, מה שמתאים להם, ואז בעצם בשביל הסגירה האחרונה, אז נכנסים לאתר של המלון עצמו, אפילו תורכים להרים איזה טלפון ומקבלים ברוב המקרים חדר במחיר או שווה או יותר נמוך, מה שהגיוני, כי יש פה בסופו של דבר מתווך אחד פחות בסיפור. הרי ברור שהמלונאים משלמים עמלה שמנה למדי לבוקינג.
וזה הצרכנים שאנחנו הכי אוהבים, הצרכנים שחושבים ושמתקשרים ושבודקים, ושבודקים חוות דעת, שבודקים את כל המגוון, ובסופו של דבר מצליחים להשיג את המחיר הכי טוב.
כן, המחירים אגב בהשוואה לשנים קודמות גבוהים יותר?
כרגע קשה להגיד, כי המחירים הם באמת ממש התחלתי, רק עכשיו פתחו חדרים למחירה, וגם כרגע בתי המלון עדיין עם מלאי חדרים יחסית רחב, ואנחנו עדיין חודש לפני פסח. קשה להגיד האם יש איזושהי עלייה או ירידה. אם באמת התפוסות יהיו גבוהות כמו בשנים קודמות, אז המחירים יהיו עדיין גבוהים לחג הפסח, ובטח ובטח שהשמיים סגורים וישראלים לא יכולים לטוס לחו"ל לחופשה, אז בטח המחירים יישארו גבוהים לחופשת הפסח, במידה כמובן, וחדרי האוכל ייפתחו וליל הסדר יתקיים כפי שהישראלים אוהבים שהוא יתקיים בבתי המלון.
זו הנקודה החשובה, כי לפי הנתונים בשנים רגילות, על כל תייר שמגיע לישראל, שני ישראלים נוסעים לחו"ל. אז אם אלה לא באים ואלה לא נוסעים, זה אומר שכוח, כלומר, הרבה מאוד ישראלים נשארים פה, והביקוש מצידם לחדרי מלון, לצימרים, יהיה מאוד מאוד גבוה, לכן זה כן עלול לדחוף את המחירים כלפי מעלה.
נכון, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שחדרי האוכל בבתי המלון עדיין לא נפתחו. זה יקרה רק במרץ, בפעימה השלישית, שצפויים חדרי האוכל להיפתח בבתי המלון, ורק אז אנחנו נוכל לראות האם בתי המלון בישראל יחזרו באמת לפעילות שגרה רגילים.
כן, טוב, אז באמת ניסוי חברתי מעניין, לשלוח הרבה מאוד ישראלים לבתי מלון ולהגיד להם, אבל אין אוכל.
תשמע, לפחות, זה לפחות טוב למגפת ההשמנה.
נכון, זה עוזר מאוד לדיאטה. רינה רוזנברג, קנדל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
כתב ההייטק שלנו, ואנחנו רוצים לדבר על הפחד שיש לחברות סטארט-אפ מפני האפשרות, החשש, שיום בהיר אחד, בוקר בהיר אחד, אחד מפלטפורמות האינטרנט הגדולות, אם זה גוגל, אם זה פייסבוק, אם זה מייקרוסופט, תחליט מסיבות עסקיות שלה להיכנס גם לנישה שגם הן פועלות. ואולי ראינו מקרה כזה, ראינו מקרים כאלה בעבר, אבל אולי ראינו מקרה כזה אתמול, כאשר חברת פייבר, שתכף תסביר מה היא עושה, שמעה שחברת לינקדין הולכת אולי לפתוח פעילות שקרובה למה שהם עושים, וכתוצאה מהעניין הזה, המניה של החברה, שבשנה האחרונה זינקה במאות אחוזים, צנחה ביותר מ10% אתמול במסחר בבורסה. אז בוא נתחיל, תספר לנו את הסיפור, תסביר לנו מה פייבר עושה, ואיפה לינקדין מאיימת עליה פתאום.
טייטל זה פיתחה זירת מסחר לפרילנסרים, אבל מה שהיא בעצם עושה, זה מחברת בין אנשים נותני שירותים ללקוחות. אתה רוצה לוגו, אתה רוצה שמישהו יתרגם לך טקסט, אתה רוצה שמישהו יערוך לך וידאו, אז הם מוצפים לך את זה, אתה יכול להיכנס, ויש שם חוות דעת, כמו שצורך העניין Airbnb עשו, או גט, אז יש לך חוות דעת, אתה נכנס, ואתה יכול לקנות את השירות. הם גם קצת ארזו את זה בככה שאתה קונה שירות, ולא רק סוגר עסקה עם בן אדם, או קונה ממנו שעות עבודה. ובעצם חברה שזה מה שנקרא גיג אקונומי, כלכלת החלטורה, שזה קצת שם מוזר, אבל בגדול תעשיית הפרילנסרים שהולכת וצומחת בארצות הברית. ופייבר הונפקה לפלפני שנה וחצי ב-600 מיליון דולר.
רגע, רק שנייה, רק כדי לחדד, אני צריך לוגו, יש לי חברה חדשה, אני צריך לוגו, אני נכנס לזירת המסחר הזו, אני מגיע למישהו בהודו או בבורמה, והוא עושה לי את הלוגו, אני משלם לו, ופייבר לוקחת עמלה.
נכון, אני לוקחת עמלה של בערך 25-27%. יש להם גם קצת, זה מתקדם, הם גם עוזרים לאנשי שירות האלה לשווק את עצמם, הם גם, יש להם חנויות ספציפיות, נגיד אם אתה רוצה אדריכלות, אז אתה יכול, או אתה יכול להיכנס לחנות אדריכלות, ואז כולם שם זה נותני שירותים ולקוחות בתחום. זו חברה שמה שקרה בתקופת הקורונה, זה שפשוט אנשים כבר לא יכלו לעשות את הפגישות ללכת ולהיפגש עם לקוחות, וכולם עברו לדיגיטל, אז גם האנשים של פייבר עברו לדיגיטל, והחברה פשוט התפוצצה.
מה זה אומר? תן לנו כמה מספרים סביב החברה.
הם עושים, זה הכל יחסי, כן? ההכנסות שלהם היו 190 מיליון דולר בשנה החולפת, אבל כשהם חשבו שהם יצמחו ב-30%, הם צמחו ב-77%, ובעצם השווי שלהם קפץ ב-800% בשנה, ואם הם הונפקו לפני שנה וחצי ב-600 מיליון דולר, אז אתמול לפני תחילת המסחר הם היו שווים 11 מיליארד דולר.
כלומר, מרוויחה ענקית של הקורונה.
סכום מכובד ללא כל הדעות.
מרוויחה ענקית של הקורונה.
עכשיו, לגמרי. מה קרה כשלינקדין הודיע את מה שהיא הודיעה?
אז לינקדין, שהיא רשת חברתית לקשרים עסקיים, ובעצם יש לך כל מיני קונקשנים, ומחברת גם בין עסקים וגם בין אנשים, כבר זה לא הפעם הראשונה ממה שאני מבין שהיא פוזלת לתחום, אבל היה דיווח שלינקדין די אישרה אותו, באחד מאתרים האמריקאים, שהיא רוצה בספטמבר כבר להשיק פלטפורמה, מתחרה, שתעזור לאנשים לחבר... בין נותני שירותים, פרילנסרים, ללקוחות שלהם.
רגע, היום לפייבר אין מתחרים?
יש לה מתחרה אחת, קוראים לה אפורק, שממה שאני מבין היא קצת פחות מצליחה, היא עשתה את זה קצת, נראה לי שאם אני מבין נכון, אתה קונה יותר שעות אדם ולא את המוצר עצמו, ולא את השירות, ובעצם לינקדין, שהיא כמובן שבבעלות מייקרוסופט, והיא חברה שההכנסות שלהם כמעט 9 מיליארד דולר בשנה, רוצה להיכנס לתחום הזה, ובעצם יש לה גם 740 מיליון משתמשים, ככה שיש לה בסיס לקוחות מאוד מאוד רחב להתחיל להניע את הדבר הזה. וזה לא חשש שזה המשקיעים של פייבר, והמניה צמחה ב-12%. אני חייב להגיד שעשיתי שיחות עם כמה אנשים שגם היו בכתבה שפרסמנו, שאחד מהם גם היה דירקטור בפייבר וכו', והם חסית לא הביעו דאגה. הם אומרים שהם חושבים שחברה גדולה שצריכה לשנות DNA ולהתחיל לרדוף אחרי מוצר שהוא לא המוצר האסטרטגי שלה, אלא מוצר שהוא בסוף משני לפעילות שלה, יהיה לה מאוד מאוד קשה, לא מאוד מאוד קשה, אבל יהיה לה קשה לנצח את פייבר, או בוא נגיד זה לא ניצחון אוטומטי.
היו בעבר לא מעט חברות ישראליות, סטארט-אפים וחברות אפילו טיפה יותר בשלות, שנפגעו קשות מההחלטות של ענקיות האינטרנט. למשל, פרסום בסרגלים בגוגל, או פרסום בתחומים של אופציות ושל פורקס וכן הלאה. היו הרבה חברות, עד שגוגל ופייסבוק ואולי גם חברות אחרות החליטו להקטין או לשנות את התנאי התקשרות בעניין הזה, וזה פגע בהם מאוד. ותיאורטית גם ביום שנניח גוגל תתחיל להיכנס גם לתחום של המלצות לקריאת כתבות, אז חברות כמו טאבולה או אוטברן עשויות להיפגע גם הן. עד כמה זה נפוץ החשש הזה שחברה גדולה כזאת פתאום תיכנס לתחום של חברה הרבה יותר קטנה ותפגע בה?
חשש מאוד מאוד נפוץ. זאת אומרת, משקיעון, סיכון, אחד הדברים הראשונים שהם שואלים זה, אוקיי, למה שהענקית לא תיכנס? ואז או שזה תחום לא מעניין, ואז אולי זה גם לא מעניין את המשקיעים, או שהם חוששים מזה, יש השקעות שלא יוצאות לפועל בגלל זה, זה חד וחלק, וזה תמיד איום, ובעצם אני גם חושב שהענקיות הרבה יותר, בוא נגיד, תמנוניות בשנים האחרונות, גם כי יש יותר ענקיות, אבל זה לא רק נגיד פעם היה מייקרוסופט ו-IBM, אלא יש 5 חברות חזקות, יש להם הרבה הרבה יותר כסף, והם הרבה יותר מעורות במה שקורה בתעשיית הסטארט-אפים. הן משקיעות, יש להן אקסלרטורים וכוון, מאוד מאוד דואגות שזה ברור שיש תחומים מסוימים שיהיה חשש להיכנס אליהן.
אגב, יכול להיות שאם לינקדאין באמת ייכנסו לזה, ואם הם יסגשגו, זה יגדיל מאוד את הסיכוי שפייבר עצמה תהפוך להיות יעד לרכישה לאחד מהמפלצות האלה של הטכנולוגיה, אחת הגדולות.
נכון, נכון, מישהו אמר לי את זה גם אתמול באחד השיחות, זה נכון. זה בעצם גם שם את פייבר באיזה מין זרקור, שהיא עובדת בתחום שמעניין, וששווה, ושזה ייתן איזה פרסומת לפייבר, זה גם יכול לעזור לה. אבל עדיין.
זה יכול לעזור לה, אבל גם למשוך מתחרים, למשוך גופים שעשויים להתפתות, ללחוץ עליה, להימחר, להתמזג, וכל שאר הדברים. כן, בהחלט, זה אחד הסיכונים. סמי, אתה יודע, זה מזכיר לי שלפני למעלה מ-10 שנים אנחנו השקנו רשת חברתית, קראו לזה דה מרקר קפה. זה הצליח יפה מאוד במשך תקופה חביבה מאוד של שנה, שנתיים, שלוש, ואז בא פייסבוק.
מרק צוקרברג, כן. אבל לא היית מתואם איתו על הסיפור הזה?
היינו מתואמים, אבל הוא הפר את ההסכמה השקטה שהייתה בינינו.
בכל מקרה, אבל מתאר דוב מורן, שבא עם מודו בזמנו, הוא מתאר בעצם את החיים בהייטק, שזה חיים שאתה כל הזמן פוחד שיבוא מישהו גדול, מישהו חזק, מישהו גיבור, ומישהו עשיר ואלים, ופשוט ייקח לך את הביזנס.
אני חושב שהם בפרנויה תמידית, כאילו אולי זה פרנויה טובה,
כן,
או היא נכונה עסקית.
שומר על חיוניות,
אבל היא מאוד מאוד קשה. לא היינו, אני לא הייתי שם, אבל זה נראה לי ממה שאנשים תארים. אתה כל הזמן צריך, פעם ודמן, אייל ודמן ממנו פתר את זה, שאתה כל הזמן צריך להסתכל ממאחוריך, וכל הזמן צריך לחשוב על זה. קשה. כן.
אשרי אדם מפחד תמיד, אמרו חז"ל, ובהייטק כנראה שזה הדבר היחידי
ששומע. נכון, לא פחות, דרך אגב, כנראה שלא רק בהייטק, אני מניח שזה נכון לרוב.
לא, אני משווה את זה לענפים שבהם אתה לא פוחד, אתה יודע שפשוט כל יום העבודה שלך תישאר ותחכה לך. ראינו את זה גם בשנת הקורונה.
תלוי איפה אתה נמצא, אם אתה מונופול או עובד בסקטור הציבורי, זה ככה, אבל בחברות פנצ'ריות, אני מניח שהם תמיד בחשש שמישהו יפתח להם תחרות מעבר לפינה.
בהחלט. עומרי זרחוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה לך.
ותודה רבה לדן ברומר ולמאיה בן ניסן, שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.